אני חושב שאם היינו לוקחים את כל הכסף שהציעו לנו במהלך השלושה שבועות הראשונים, היינו יכולים לגייס יותר מ$100 מיליון. כי עמדו שם אנשים שאני יודע שהם מימנו עסקאות ב$10-15 מיליון, והיו לנו כמה וכמה כאלה שפשוט אמרו, תשמע, אני לא רוצה לשלוח תחתונים עכשיו לארץ, אני רוצה לשלוח אפודים קרמיים, ואתה איש לעשות את זה, אז take my money. ככה זה היה.
היי, אני אילה וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. היום בפרק מדבר על חלק מאוד חשוב של המלחמה, שהתרחש מאחורי הקלעים, ובלעדיו היא כנראה לא הייתה נראית אותו הדבר. נדבר על מיליונים על גבי מיליונים של דולרים, שגויסו מחול לטובת החיילים, ובאופן יותר ספציפי, בעבור ציוד מיגון, כמו אפודים, קסדות, ואפילו רחפנים ומצלמות משוכללות. נדבר על זה עם אדם מיוחד, שבלי בכלל להתכוון, מצא את עצמו יום אחד מנהל אופרציה שגייסה עד היום כ$40 מיליון לטובת החיילים, מתורמים מכל העולם. האדם הזה הוא ערן אפרת, בן 41, יזם בתחום האנרגיה הירוקה שמתגורר בשנים האחרונות באמסטרדם. ביום יום החברה שלו ורדיזל עוסקת בייצור ביודיזל, כלומר דלק שמיוצר משמנים משומשים. אבל היום נדבר על נושאים אחרים. נדבר איתו על איך להזזל מרימים מפעל תרומות כל כך אדיר ויעיל, למה התרומים מעדיפים להתמקד בציוד מיגון ולא בנשק חם, על הטריקים שבהם משתמש יחד עם צוותו מול ספקים כדי לגייס אותם למשימה, ולמה ובאיזה אופן התאכזב מצהל. התחלנו את השיחה מהרקע האישי של אפרת, כי הוא באמת לא שגרתי, ומשם גלשנו אל בוקר השבעה באוקטובר. ערן אפרת משתייך למוסף הגיבורים של מגזין ג'י, שמתפרסם בסוף השבוע. שלום ערן אפרת, ברוך הבא לצוללת.
שלום אילה, מה שלומך?
אני בסדר. בוא נתחיל עם המסורת שלנו כאן בפודקאסט. אשמח אם תוכל להציג את עצמך.
אז אני ערן אפרת, בן 41, גדלתי בלהבים שבדרום.
לא רחוק מבאר שבע.
נכון, בתום הצבא שירתתי בחרוב, סיימתי צבא בשנת 2004, נסעתי לאיטליה לטובת לימודים, בבולוניה התחלתי ללמוד משפטים.
אוקיי, אבל למה דווקא בחול?
נורא רציתי להרגיש לחיות בחול קצת, זאת הייתה הסיבה, לא היה לי באמת למה דווקא איטליה, זה היה נראה לי מקום נחמד להיות בו, אחרי 4 שנים עברתי ועשיתי מאסטר במילאנו, אז עברתי ככה למילאנו, הייתי גם איש ביטחון באלאל, בתחנת מילאנו, בעברי, ובשנת 2010, 6 שנים אחרי שהגעתי לאיטליה, תוך כדי הלימודים, ממש לקראת הסוף, הקמתי את החברה שיש לי גם היום, חברה שקוראים לה ורדיזל, שמתעסקת בהשקעות והקמת פרויקטים באנרגיה ירוקה, עם שותף איטלקי שקוראים לו מתאו מיוקי, שליווה אותי מהיום הראשון.
כשהייתה לך תחושה לכל אורך הדרך שהכיוון שלך הוא עסקים?
תמיד רציתי להיות איש עסקים, אף פעם לא הבנתי למה ללמוד מנהל עסקים באוניברסיטה, אני חייב להגיד. זה היה נראה לי משהו שאתה נולד איתו, קצת כמו ללמוד להיות כדורגלן או משהו. ולכן אף פעם לא חשבתי ללכת ללמוד מנהל עסקים. ידעתי שיש לי יכולות כאלה ואחרות, אבל לא באמת הבנתי מה אני מסוגל לעשות, עד שלא התגלגלתי לעולם העסקים הקשורך מאוד כמובן, ושילמתי שכר הלימוד.
והיה לך חשוב לבנות עסק שעושה משהו טוב לעולם? זה ערך שהוביל אותך? זה משהו שחשבת עליו בבניית העסק?
לא, לא. רציתי להיות מצליח, ורציתי להיות איש עסקים. זה לא היה מעניין אותי אם זה היה בסופו של דבר במחירה של גרביים או שוקולד, זאת האמת.
יפה שאתה כן.
אני תמיד אמרתי את זה, אף פעם לא חשבתי על זה כבוא נעשה משהו טוב לעולם. היום, כשאני רואה את האפקט, זה כן מוביל אותי בהרבה מאוד דברים, כי אני רואה שזה עושה אפקט חיובי. למשל, בחברה בארגנטינה שהקמנו, עצם העובדה שאנחנו לקחנו את השמן מהמסעדות, זה נקרא ערוץ נחל מאוד מאוד גדול, נער מאוד מאוד ראשי שחוצה צפון ארגנטינה, פשוט ניקינו אותו לחלוטין והפכנו אותו לראוי למי שתייה ולדייג למקומיים.
התכנסנו כדי לדבר באמת על המבצע המטורף שהובלת בשבועות האחרונים, כבר עוד מעט חודשיים פלוס, כדי לגייס ציוד לחיילים בעקבות המלחמה. עד לפני השבעה באוקטובר היית, כפי שתיארת עכשיו, ערן אפרת, יזם בתחום של אנרגיה ירוקה, מתגורר באמסטרדם, אפילו שיהיה טוויטר, שמרבה לכתוב בצורה ייחודית על בעלי חיים. אבל מאז המלחמה אתה מוכר כאיש שבנה בתוך ימים ספורים מפעל של התרמת ציוד לחיילים, עד היום, ככה סיפרת לי, יחד עם צוות קטן שככה גיבשת סביבך, הצלחתם לגייס כ-40 מיליון דולר בכספי תרומות שקנו עשרות אלפי אפודים קרמיים ואלפי קסדות לחיילים. תכף אנחנו נדבר על כל כך הרבה פרטים ונקודות בתוך התהליך הכל כך אדיר הזה. אבל בוא נתחיל מההתחלה. איפה היית בשבעה באוקטובר? איפה ההודעה למתקפה תפסה אותך?
אז אני אדם שקם מאוחר. זה היה 8:30 הבוקר, כבר התעוררתי למבול של הודעות בתוך כל הצ'אטים, גם חברים, גם משפחות, כמובן של שנינו, גם שלי וגם של אשתי, על המצב, ולקח לנו קצת זמן להתעדכן. ואז כמובן אתה נכנס לאתרי החדשות, מן הסתם היה כאוס, אז אתה לא באמת מבין את היקף האירוע.
אני יכולה לספר לך שכשקמנו ב6:30 בבוקר לכל ההזקה, אחד הדברים שהדהימו אותנו הוא שלא היה כלום בחדשות. כלומר, יש הזקה, משהו קורה, ואפס חדשות, חוץ מאיזושהי הודעה על הזקה, באתרי החדשות לא היה כלום. השידורים הראשונים התחילו בסביבות 7:30, זה היה באמת כל כך חריג מהרגע הראשון.
אז אנחנו כמובן בערוצי החדשות לא היה הרבה, אבל כן ברשתות התחילו קצת לרוץ כל מיני דיווחים, ולקח לנו קצת, אני מניח, כמה שעות טובות להבין מה קורה. בהתחלה זלזלנו, אמרנו, אוקיי, בטח איזושהי חדירה, לא הבנו באמת את היקף האירוע, ואני חושב שדי מהר נשאבתי לתוך טוויטר חזרה, גם כדי לאסוף מידע, אבל גם כדי להבין מה מתרחש, ולקח כמובן לנו זמן, וכמובן טלפונים עם הארץ, ומי אנחנו מכירים באזור. לנו יש קרובי משפחה שנמצאים גם באשכול, שמחוברים גם לקיבוץ בערים מבחינת בני זוג שנשואים. משפחה אחת שהכרנו, שחצי ממנה נמחק למעשה.
אוי ואבוי, מאיפה?
אמי בערי. האח שלו חי פה בהולנד, ואנחנו מכירים, ואימא שלו נרצחה, ואח שלו והבת שלו שהייתה בת 10 חודשים, תינוקת. זה הרגיש מאוד מאוד מוחשי הכל, גם אחיין של חבר מאוד טוב שנרצח במסיבה. אח שלי שהיה אמור לנגן במסיבה הוא די-ג'יי, ובוטל כי בסוף היה במסיבה בחול, ניגן בחול.
כשאני חושבת שצריך אולי להוסיף נקודה די מדהימה, ואיש ימים ספורים לפני כן, במקרה האחיין שלך פנה אליך, ואמר נכון. שליחידה שלו בצבא חסרים שלוקרים, אם אני זוכרת נכון.
נכון.
כששלוקרים הכוונה היא למין מימיות כאלה שיש ללוחמים, שהם יכולים לשתות...
שקיות מים.
כן, תוך כדי לחימה. אז ככה הייתה לך איזושהי התנסות ראשונה בלנסות לגייס עבורו את הציוד הזה, והנה ימים ספורים בסך הכל חולפים. אתה נכנס לטוויטר, אתה רואה סרטונים, ואתה מה? ואתה מתחיל לראות שאנשים מבקשים ציוד? מה בדיוק קורה?
כן, ברפרוף אתה רואה שמתוכנן גיוס מילואים מאוד גדול, והתחילה אנדרלמוסיה מוחלטת של חיפוש ציוד צבאי.
כל זה אתה רואה בטוויטר?
כן, הכל מהרשתות. לי לא היה מושג ברוב הציוד הזה, זאת אומרת, מעולם לא רכשתי חוץ מהשלוקרים האלה משהו, אבל היה לי את הכתובת של החנות ופרסמתי אותה.
בישראל.
נכון, ספק ישראלי שממנו רכשתי יומיים קודם לכן. ופשוט שמתי את זה ודי מהר כבר אמרו לי, תשמע, כבר אין לו, נגמר. אז מישהו העלה, אוקיי, יש לו גם נעליים, מי שצריך נעליים, אוקיי, יש אפודים, ומהר מאוד הבנתי שיש פה סיפור רוחבי שצריך לנסות לטפל בו. לא תכננתי שזה יגיע למימדים שתכף נדבר עליהם. באמת חשבתי שאני יושב ביום הזה, שזה היום ראשון, ואעזור לאנשים עם המידע המועט שיש לי, איפה יש, ואז זרמו אליי גם, בגלל שיש לי פרופיל יחסית גדול, זרמו אליי גם, מעבר לבקשות, גם מידע, זרם אליי מידע שאומר, תראה, פה אין, אבל בחנות הזאת יש. ואז מתחילים ליצור איתך קשר הרבה מאוד אנשים, שאומרים, תראה, אני נמצא עכשיו בחנות כך וכך, ויש נעליים, תפרסם, יש לך חשיפה גדולה, תפרסם שכל מי שצריך נעליים שיגיע לכאן, או כל מי שצריך אפוד קרמי שיגיע לשם, כל מי שצריך כפפות שיגיע לפה. פשוט התחלתי להיות תחנת מעבר של מידע על ציוד צבאי שקיים בארץ, שניתן לרכוש אותו באופן מיידי אם תגיעו עכשיו, כי אחרת זה יעלה. וזה היה בעצם ההתחלה של הפלטפורמה הזאת שנקראת גיוס ציוד לחיילים.
ואתה לא אומר לעצמך, רגע, מה פתאום יש כזה צורך בגיוס של ציוד לחיילים לצבא, גוף שבכל זאת אמור להיות לו כל מה שהוא צריך, אנחנו מניחים, או אתה יודע, לכל הפחות, בשלבים הראשונים, אמור להיות לו ציוד הנדרש, זה לא נראה לך מוזר?
לא בשלב הזה. לא. זה היה נראה לי הגיוני.
שיש כאוס.
כן, שיש כאוס, שחיילים רוצים להשתדרג, נעליים ישנות, לא מוצאים את האפות שלהם.
אוקיי, אז בוא נתאר את מה שקרה אחר כך. בוא נתאר את השלבים הבאים, ואיך המערך הזה האדיר, שאתה יודע, הובלת מתחיל להתגבש בעצם.
אז השבוע הראשון התאפיין בפאניקה, בחוסר הבנה בכלל מה צריך לרכוש, מה הצבא בכלל צריך. אני חושב שזה השבוע שבו תרומות מכל העולם זרמו לארץ. פשוט אנשים העלו למטוס כל דבר שנראה להם צבאי ויכול לעזור ושלחו את זה למדינת ישראל. ופשוט הציפו את מדינת ישראל בציוד.
ואיפה אתה בתוך כל זה?
אני לקחתי שנייה צעד אחורה והסתכלתי מהצד. זאת אומרת, ב-48 הרשעות הראשונות גייסנו בישראל רק דרך הטוויטר, רק דרך ישראלים, משהו כמו 750 אלף שקל, לציוד שהיה קיים במדינה, וחיילים יכלו לקנות אותו. קנינו הכל, ציוד חם, נעליים, אפודים קרמיים, אביזרים לנשק. זה ציוד שחיילים יכלו ללכת לחנות, לקחת את המידה שלהם. אנחנו שילמנו, הוציאו לנו חשבונית, ודי מהר מימנו את זה. אני חושב שלא הייתה חשבונית שעמדה באוויר יותר משעה.
אז זהו, תסביר את הסוגיה הזאת של החשבונית, כי באמת, כשדיברנו על זה קודם לכן, הסברת לי שלא גייסת כסף ולו לרגע לאיזשהו קרן או לאיזשהו חשבון בנק, הכל דרך חשבוניות והתחשבנויות ישירות מול ספקים. אז תסביר רגע איך הדבר הזה עבד.
מראש הבנתי שאם אתה תאסוף כסף, מתישהו אנשים ישאלו מה עשית עם הכסף הזה. אף אחד לא מכיר אותי בסופו של דבר, אמנם אני, יש לי פרופיל יחסית גדול בטוויטר, אבל לא מכירים אותי באופן אישי. ואני רציתי לשדר אמינות מהרגע הראשון, ולהראות להם שהכסף שלהם הולך למקום הנכון, ואף אחד לא אוסף אותו, ואף אחד לא נוגע אותו, ואף אחד לא צובר בו. והעבודה הזאת עם החשבוניות התגלתה כמשהו מאוד מאוד יעיל, כי באדם יודע היטב מה הוא קונה. עירן אפרט הוא בסך הכל באמצע, הוא מוודא שעירן אפרט לא גוזר שום קופון.
תמחיש לי את זה, מה קורה? אתה פונה לספק?
אתה מקבל מהספק את הסחורה, מה שיש לו, אתה מבקש חשבונית על הסחורה עצמה. בואו נגיד חשבונית של 50 אלף שקל, שכתוב בה מה הסחורה, לאן להעביר את הכסף. פרסמתי את זה בטוויטר, כל מי שרצה פשוט עבד מול החנות באופן ישיר, ברגע שהוא שילם, הוא שלח לי אישור שהוא שילם, אני יצרתי קשר עם החנות, בדקתי שאכן הכסף נכנס, מקבלים אישור העברת התשלום, והסחורה השתחררה. יכולנו למסור אותה לחייל שעמד שם וחיכה. פשוט עבודה במזומן.
זה בתוך גבולות ישראל בשלב הראשון, כן.
נכון. בהמשך, כשגדלנו לעשות יבוא, אז עשינו אותו דבר, אבל מול תורמים.
אז בוא ניקח את זה אבל צעד צעד. אז בעצם תיארת את הימים הראשונים, כאוס, אתה מתבונן, יש פעילות סביב ספקים בישראל, פונים אליך בטוויטר בעיקר, ואתה עושה ככה פעולות יחסית קטנות ומתבונן, מה קורה אחר כך?
מהר מאוד הבנו שאין ציוד בארץ שיכול לספק את הכמות, את הדרישה שיש. אתה צריך להתחיל לייבא. לייבא אתה יכול לייבא מכל העולם. צריך להסביר שכמובן אם אתה עובד מול מדינות כמו סין, אז סין לא יכולה לספק לישראל ציוד צבאי, ולכן אתה צריך לעבוד דרך מדינה שלישית.
כי סין לא מספקת לישראל ציוד צבאי.
נכון, אירופה זה מאוד מסובך, כי הם רוצים שארגון צבאי ידבר איתם, ולא אתה. זה בעצם הבדיקות שעשיתי באותו שבוע, לראות מאיפה אפשר לייבא ציוד צבאי. עכשיו...
ומאיפה מגיע הביקוש, והמפרט, ומה בדיוק צריך? מה קורה בצד הזה?
נכון. אז בשבוע הראשון לא היה את זה, ואנחנו, קודם כל אני יודע לוגיסטיקה, זה בעבודה שלי, לא הפחיד אותי לייבא עכשיו ציוד צבאי מכל מדינה בעולם ולהנחית אותו בישראל. אני יודע לעשות את זה, זה לא הטריד אותי. גם ציוד צבאי כמו שמן, כמו דלק, כמו כימיקלים, יש לו ספסיפיקציה. בסוף יש לו תו תקן, יש לו מפרט. ידעתי שמתישהו אני אבין איזה מפרט צריך בארץ ואני ידע להביא את הדבר הנכון, אבל צפיתי שיקח קצת זמן עד שאני אקבל את זה.
אבל רגע, רק כדי שנבין... אתה מתחיל לייבא ובעצם לפנות לחול ולספקים הגדולים בחול, כאשר בעצם אתה מקבל פנייה או מתחיל לעבוד עם איזה שהם גורמים מתוך הצבא, שאומרים לך זה מה שאנחנו צריכים, איך זה עובד?
לא. בשבוע הראשון הבנתי שיש, שוב, מההסתכלות ברשתות ומהבקשות הבנתי שיש פער מאוד גדול במיגון, באפודים ובקסדות, בגלל הגיוס הגדול, בגלל המלחמה עם אוקראינה, חסר ציוד בעולם וחסר אותו כרגע בישראל. ואני העדפתי להפסיק להתעסק nice to have, ולהתחיל להתעסק ב-must have. ובשבוע הראשון, בשבעיים הראשונים, מה שאני עושה זה קודם כל מגבש צוות קטן, של אנשים שיכולים לפתוח לדלתות גם בצבא, גם מול תורמים, כאשר את העבודה הלוגיסטית אני יודע שאני יכול לעשות.
הצוות של אפרת כלל את האנשים הבאים. יוסי אפלבאום אלעד מישראל, ולי רוזנבלום וטל אל משאלי מארצות הברית. בהתחלה, בתוך כל הכאוס של גיוס התרומות לציוד, הרבה מהעבודה הקשה של הצוות, וגם של אחרים, ירדה לטמיון.
אז בואו נגיד ששבוע הראשון הוא מה שנקרא שבוע הביזבוז. לדעתי 90-95% מזה הלך לפח.
מה שאתה גייסת וגם אחרים, כאילו אתה מתכוון?
הרבה ממה שאנחנו רכשנו הלך לפח, הרבה ממה שאחרים.
מה, כמה כסף הלך לפח? להערכתך?
מיליונים רבים, כי בשבוע הראשון זה היה שבוע שבו חברנו לכל מיני קבוצות. לא התגבשנו עדיין. היית מקבל טלפון, תשמע, בבית הכנסת במיאמי אספו 10 מיליון דולר, קנו בזה כבר אפודים, בוא, אתה יש לך לוגיסטיקה, תכניס לנו את זה לארץ, אוקיי? או בוא תגיד לנו מאיפה לרכוש, או יש לנו, אספנו 20 מיליון דולר, מה עושים עם זה? זה הטלפונים שהיינו מקבלים. ואתה אין לך מושג, אתה אומר, תביאו, אנחנו יודעים להכניס את זה לארץ, כי באמת ידענו להכניס את זה לארץ, אבל הכנסנו זבל. וזה היה השבוע הראשון או 10 ימים הראשונים.
ואיך אתה מבין שהכנסתם זבל לארץ?
בשבוע השני, אני חושב שזה היום שני או שלישי, אני מקבל טלפון. ובטלפון הזה, זה הטלפון ששינה את הכל. שמע ערן, אני מילואימניק, גייסו אותי לעשות סדר. אני הבן אדם שיורה על הלוחות האלה, כי יש פה כל כך הרבה זבל שקיבלנו, ואנחנו ממיינים אותו. תשכח מכל מה שחשבת שעשית עד עכשיו, זאת אומרת, תוריד את הכתר ששמת לעצמך על הראש, על הכמות, ועל המיליונים הרבים, כי זה לא שווה כלום. מעכשיו, בואו נעבוד ביחד, ואני אכווין אותך מה לרכוש. זה גם היה השלב שצהל הפסיק לאשר לך להביא כמויות גדולות, וביקש רק לוחות לבדיקה לפני שאתה מביא את המשלוח הגדול. אנחנו מדברים על קרמי, עוד לא מדברים על קסדות.
כל אותו הזמן הזה, אתה מבין שאתה נמצא במקום שבו צריך אותך, אתה ממלא פונקציה קריטית, אתה שם רגע בצד את העסקים שלך, אתה מרגיש מה? שגויסת גם אתה למערכה, ושזו פעילות מאוד חשובה שאתה עושה, כי כל הזמן זורמות בקשות, ואתה מבין שיש צורך מאוד גדול בעשייה הזאת?
אתה מתחיל בשבוע הראשון, תכף נסיים את זה ביומיים הראשונים, כי צהל השתלט על האירוע, וזה הופך בשבוע השני, לאין לך זמן לאכול. אתה עובד מול ארצות הברית, אז אתה חי בלילה, ביום אתה לא ישן כי אתה עובד מול הצבא, אתה עושה את זה 24/7, באמת, לא כביטוי, זה משפיע עליך נפשית, זה נכנס לך לחלומות, זה מנתק אותך לחלוטין מהסביבה, ואתה נלחם 14 יום, כי אתה מבין שקודם כל יש פה את נושא הזמן שהוא קריטי, יש את הנושא של עבודה מול ספקים שיש להם את אוקראינה ברקע ואת העסקים שלהם והם מלחיצים אותך לסגור עסקאות. יש את צהל שבמצוקה, יש את החיילים שבמצוקה ואתה מקבל את הפידבקים האלה מהרשתות החברתיות ואתה מקבל הודעות כל הזמן. ויש את מוטיב המהירות שאתה רוצה להיות זה שמציל את העסק. כולנו הרי גם בתרומות פילנטרופיים בסופו של דבר רוצים לעשות טוב, הם רוצים שהכסף שלהם יקנה להם יותר מאשר אותו כסף של מישהו אחר. זאת אומרת שאם שני תורמים, כל אחד שם 10 מיליון דולר, כל אחד מהם ירצה ש10 מיליון דולר שלהם ישיגו 20 מיליון דולר מבחינת האפקט. זו הרעיון.
כן. אז כמה שעות אתה ישן בלילה בשבועיים האלה?
מעט מאוד. אתה עושה שיחות עם ארצות הברית עד 3-4 לפנות בוקר, אתה ישן כבר ב7 מקבל טלפונים, מכל מיני גורמים שאתה עובד איתם.
אז בוא תאר לי את השלב השני של המילואים שלך במרכאות, שבו אתה מתחיל מה? לקבל מפרטים ודרישות יותר ספציפיות מצהל, עובד מול תורמים, עובד מול ספקים, מה קורה בשלב הזה יותר מסודר של במרכאות לחימה שלך?
אז בשבוע השני, כשאתה מתחיל לקבל את המפרטים של הלוחות, אתה יודע בעצם מה אתה מחפש. כאן אתה מתחיל לעבוד באופן מסודר יותר גם מול התורמים שלך. כי אתה יכול להוציא חשבונית, אתה יודע בדיוק איזה סוג אתה צריך, אתה יודע איזה כמות אתה צריך, ובשבוע השני זה היה נטו עבודה מול הצבא, מול התורמים, וגיוס של תורמים תחת המטריה של אנחנו הקבוצה שעובדת מול הצבא.
מי הם התורמים האלה? כמה הם תורמים? תן לנו קצת תחושה של הזירה הזאת.
בשבוע השני, כל מי שהסכים לשים כל סכום של כסף, לשלם חשבונית כל שלקחנו, אחר כך לשמחתי עלינו את הפריבילגיה גם לסנן טיפה תורמים, אבל חני וסטיב לאופר נכנסו לאירוע באותו זמן, היו לנו תורמים מכל הקהילות בארצות הברית, היה לנו תורם חרדי אחד מאוד גדול ששם הרבה מאוד כסף, הבארות התייבשו מן הסתם לאורך האירוע, אבל תחשבו שכשאני אומר תורם, אז בגלל שעבדנו עם נושא החשבוניות, זה מאוד פשוט, אתה מגיע, קונה עכשיו 10,000 לוחות קרמיים, זה עולה 2.6 מיליון דולר, אתה יודע לעשות את הלוגיסטיקה, אתה מתעסק הרבה עם אלעל שנותנת לך לוגיסטיקה לפעמים גם בחינם.
תכף אני אשאל אותך לגבי הלוגיסטיקה, כי זה גם ממש מסקרן, אבל תורמים הם מגיעים אליך, הם יודעים להשיג אותך, לפנות ספציפית אליך, הם שומעים עליך מה, גם דרך טוויטר, איך זה קורה?
כן, אני חושב שהעמולה שעשינו דרך טוויטר, או שאני עשיתי דרך טוויטר, וסיפורי ההצלחה הפכו אותנו למין, אני אומר פאנד, אבל זה לא פאנד באמת, איזושהי קרן שיודעת לעשות עם הכסף שלך את האפקט החיובי שאתה כה רוצה בתור תורם.
נקודה מעניינת שסיפרת לי, שהתורמים רצו לתרום בעיקר באמת לציוד של מיגון, שבו התחלתם להתמקצע, זאת אומרת, בעיקר אפודים קרמיים, קסדות, דברים מהסוג הזה, הם לא רצו להתעסק בנשק חם, כלומר באמצעים להרג, הם רצו בעיקר להתמקד באמצעים להגנה.
נכון. עכשיו תחשבו שבסוף תורם יש לו עמותה מסוימת, הוא לא רוצה שהעמותה שלו תיקשר עם ציוד לחימה, הוא רוצה ציוד הגנה, כי זה מצטייר הרבה יותר טוב, אבל הוא רוצה לעזור. ועצם העובדה שהלכתי לכיוון של מיגון, ועצם העובדה שעבדתי רק עם חשבוניות ולא אספתי כסף, זאת אומרת, הוא רואה בדיוק איפה הכסף שלו מגיע, הוא מסוגל להוציא את זה מהעמותה שלו ישירות לספק, אז הוא מקבל את החזרי המס שלו, והכל בצורה מאוד שקופה ומתאימה לתורמים גדולים, הפך אותנו לפלטפורמה שבסיס שלה היה לה הרבה יותר כסף מאשר ציוד זמין. והרבה יותר אנשים שרוצים לתרום.
מטורף.
בשבוע השני עמדו בתור תורמים שפשוט רצו לעבוד איתנו ואמרו, תראה, עבדתי עם קבוצה כזאת, אני לוקח את הכסף שלי משם ואני רוצה לעבוד איתך. אנחנו מדברים על 40 מיליון דולר בהיקף, אבל הייתה לנו יכולת להשיג הרבה יותר, פשוט לא היה ציוד. אני חושב, ואני זורק פה מספר שהוא ישמע להרבה אנשים הרבה, אבל כשאתם חושבים על תקציב ביטחון, תחשבו על 70 מיליארד שקל. אני חושב שאם היינו לוקחים את כל הכסף שהציעו לנו במהלך השלושה שבועות הראשונים, היינו יכולים לגייס יותר מ-100 מיליון דולר. כי עמדו שם אנשים שאני יודע שהם מימנו עסקאות ב-10-15 מיליון דולר, והיו לנו כמה וכמה כאלה שפשוט אמרו, תשמע, אנחנו הבנו שאתה היחידי שיודע להכניס אפודים תקינים לארץ, לא משנה שזה לא נכון, כן, יש עוד קבוצות שעשו את זה, אנחנו רוצים להביא אפודים איתך. ואנחנו רוצים להתעסק במיגון, בגלל שאתה מתעסק במיגון, אני לא רוצה לשלוח תחתונים עכשיו לארץ, אני רוצה לשלוח אפודים קרמיים, ואתה איש לעשות את זה, אז take my money. ככה זה היה.
יש סיפור מעניין שסיפרת לי, על האופן שבו הצלחתם לרתום לטובתכם את אחד הספקים הכי גדולים בארצות הברית ללוחות קרמיים, חברת הסקו. אחרי שגיליתם בדרך לא דרך, אולי תכף תגיד לי מה הייתה הדרך, שאשתו של הבעלים ששמו ג'ו היא יהודייה. פניתם אליה, פניתם אל הלב שלה, סיפרתם לה על הצרכים, והגיעה אליו, ומשם הכל היסטוריה. מה בדיוק היה שם?
אתה בסופו של דבר נמצא באיזושהי סיטואציה שאתה אומר, כל האמצעים מקדשים את המטרה הזו, ואתה צריך להגיע לספק הזה שקודם כל יהיה סבלני אליך, כי לוקח לך זמן לגייס כסף. עכשיו, אם הוא ספק צבאי, שזאת ההזדמנות שלו לעשות הרבה כסף, הוא ילך לאוקראינה, או שהוא ילך לישראל, הוא ימכור את זה למרבה במחיר, והכל בסדר. אם יש לו איזשהו אינטרס לעבוד איתך, אתה צריך למצוא את האינטרס הזה. נניח שהוא רוצה שיפרסמו בישראל שהוא נרתם, או נניח שהוא רוצה, יש לו חברים בקהילה, חיפשנו גם את זה, היהודית, או שיש לו איזשהו אינטרס להיכנס סוף סוף למשרד הביטחון, ועד עכשיו הוא לא הצליח, אתה יכול לסדר לו את זה באיזשהו מקום, כי עכשיו יכירו אותו. מה שקרה עם אסקו זה היה שבאיזשהו שלב, בגלל שכל הזמן שינו את הספסיפיקציות, ולקח לנו זמן קצת להביא את הכסף, הוא התעצבן. והיינו חייבים לרתום אותו לנושא הזה שוב, וחיפשנו את הקשר ואיתרנו את הקשר, לי רוזנבלום התראה, זה הכל שאלה שם, המהלך הזה שהיא עשתה, ואני אגיד יותר מזה, את המשלוח הזה שעשינו, משכנו מתחת לידיים של האוקראינים. זה היה משלוח שמיועד לאוקראינה, לא היה לו סטוק כבר.
מה אתה אומר?
כן, ואשתו, הלחץ על אשתו, או הטלפון הזה של להגיד לה שאנחנו עובדים בשביל מדינת ישראל, שתדע, העביר משלוח שהיה מיועד לאוקראינה, לישראל.
מה בדיוק אמרתם לה?
אני חושב שזה היה מאוד פולייט אמריקאי, ברמה של, רק רצינו להגיד לך תודה, על העזרה שאסקו נותנת למדינת ישראל, והיה מספיק שהיא אומרת, דיברתי עם לי בטלפון, והיא מסרה תודה על העזרה, כדי לגרום לג'ו להירתם מחדש. זה מרגש אותי לספר את זה, כי עמדנו מול סיטואציה שהיינו בטוחים שזהו, אנחנו לא נצליח לעשות את זה. כי הוא היה מאוד קוצני, הוא היה מאוד אגרסיבי, הוא היה מאוד נחמד בהתחלה, והוא פשוט הבין שאנחנו, אין לנו את היכולת לשלם על זה כרגע, ואנחנו צריכים עוד קצת זמן. אז פחדתי נורא מזה, זה נורא חששתי, אבל אמרתי, אוקיי, אין לי מה להפסיד.
ספר קצת על הפרוצדורות והלוגיסטיקה והשינוע. זאת אומרת, כשככה סיפרתי לחבר'ה בעבודה, לאנשים שונים שאני עומדת לדבר איתך, אז היו להם המון שאלות שנגעו לתכלס של איך הדברים האלה נעשים. איך זה עובד עם המטוסים? איך מעלים? איך מוודאים? איך מעבירים? מי לוקח? איך האופרציה הזאת עובדת? מה קורה עם אלעל? איך יוצרים קשר עם אלעל?
האמת שזה מצחיק, כי זו שאלה שתמיד שואלים אותי, ואני לא התרגשתי, כי זה נורא קטן. זה נראה לכם הרבה, אבל לאנשים שעושים לוגיסטיקה בכמויות גדולות כמונו, זה פינאץ. אתה פשוט מעלה, תחשבו שלנו מטוס זה אפילו לא כלי שאנחנו מעבירים איתו, כי מבחינתנו זה כמו רנו קנגו, כן? הבעיה הכי גדולה זה שפתאום אין טיסות מסחריות, כי מפסיקות הטיסות לישראל. אתה יכול לעבוד רק מול אלעל, למעשה. אתה יכול לעבוד מול טיסות סיוע, שבדרך כלל חמלים גדולים של יהודים רוכשים טיסה פרטית, אבל הם כבר ממלאים את זה בציוד שלהם, ואין לך מקום בזה. אז אתה די מסתמך על אלעל. ופה יש מנהלי תחנה שאתה עובד מולם, אם נמצאים ב-JFK או במיאמי או בלוס אנג'לס, הם מבינים את גודל השעה, זה לא שאתה צריך לשכנע אותם, אתה רק צריך למצוא מקום פנוי. עצם העובדה שאנחנו היינו קבוצה בפרופיל מאוד גבוה, ובכיסוי תקשורתי מאוד גבוה, נתן לנו קדימות בהרבה מקרים להעלות את הציוד הזה.
למי פונים בעצם? מי מדברים?
אז לי, הבחורה שלנו בארצות הברית, ששוב פעם אני אזכיר אותה, כי פשוט בלעדיה הרבה לא היה קורה פשוט, פונה למנהל תחנה ואומרת, זה בשביל ערן אפרת, הם האנשים שבסופו של דבר מסוגלים להחליט האם להעמיס את הציוד שלך או לא, באיזה מחיר, כי הם יכולים גם לדרוש ממך תשלום. לנו המהירות הייתה חשובה, בחלק מהפעמים שילמנו, בחלק מהפעמים הייתה גם תרומה שלהם. הרבה ציוד, נגיד את כל הציוד שהיה צריך להגיע למבחן בארץ, העברנו עם נוסעים, אתה הרבה פעמים מגיע לצ'קין. עם ארגז, והוא אומר, תקשיבו, אלו, זה בשביל ערן אפרת. יש פה לוחות קרמיים, אנחנו צריכים לבדוק אותם. אתם תגיעו, מישהו ייקח את זה מכם בשדה, רק תעשו טובה, תעמיסו את זה על המזוודה שלכם. אז הרבה מאוד נושאים עשו את זה, וזה עזר להעביר כל מיני דגימות לארץ שצריך. אתה יכול כמובן לקנות גם, וזה עשינו, אתה קונה מקום פרטי במטוסי המטען, משלם עליהם, כמובן את כל הלוגיסטיקה מארצות הברית, אל השדה עושות מסעיות, או רכבות, או מה שזה לא יהיה שיודע להסיע את הדברים האלה, כי זה כמויות מאוד גדולות, וזה מגיע למטוס ועולה, נוחת בארץ ונמסר לידי הצבא, שם כבר לא התעסקנו בזה כי עבדנו רק מול הצבא, לא היינו צריכים עמיל מחס או מישהו שישחרר את זה, הצבא שולח את החבר'ה שלו, זה מיועד לצבא.
עוד שאלה, אני חושבת שמיד מתעוררת, אולי בקרב אנשים שככה פחות מצויים, פחות יודעים איך תקציב הביטחון עובד, אבל אתה אומר לעצמך, איך יכול להיות שהצבא זקוק לזה? איך יכול להיות שאין לו מספיק ציוד? ואת זה אני אומרת, כשתקציב משרד הביטחון לציוד ורכש הוא בסך הכל אדיר. ב-2023 מדובר היה בתקציב של 36 מיליארד שקלים. אז איך יכול להיות שחסר ציוד לחיילים? ועוד יותר מכך, שצריך לבקש תרומות? אז איך אתה מבין את זה? מה למדת גם לאורך הדרך לגבי זה?
משלחת הרכש של הצבא לא יכולה לצייץ בטוויטר מה הם רכשו. וצריך לזכור שאנחנו התמקדנו בכמה מוצרים מסוימים, בעוד שהם היו צריכים לקנות אין סוף ציוד, עם הרבה מאוד כסף, בכמויות אדירות, אנחנו מדברים פה על 10,000 אפודים או 20,000 אפודים, תחשבו שהם צריכים לקנות במאות אלפים, מאלף ועטף, זאת אומרת מסרוך ועד טיל. אנחנו מכירים ביחידות מיוחדות מעל 150% גיוס, זה אומר שצריך לצייד את הלוחמים האלה. הרבה מהם הגיעו, אמרו להם לכו הביתה, אמרו לא, אנחנו נשארים, אנחנו נלחמים, מישהו צריך לספק להם את הציוד שהם צריכים, את הציוד לחימה. יש את זה, שזה פער מאוד מאוד גדול, ואני חושב שהתקציב לא מספיק, או לא הספיק להם לצייד, לחמש, לזווד, איך שלא ירצו לקרוא לזה, את מערך המילואים האדיר הזה, אולי הכי גדול שגויס אי פעם.
כלומר, אין עודפים, צריך לקנות במיידי, יש מאות אלפי נכון. מגויסים, צרכים שלא נערכו אליהם במידה מספקת. אתה אומר, גם ראינו את זה במלחמות קודמות, גם מלחמת לבנון השנייה, מלחמות אחרות, לא יודעת, לא הפיקו לקחים מאז, כי זה עדיין נראה לי כמו סוג של אבסורד.
אני חושב שגם אם הפיקו לקחים, עדיין מדובר הרבה פעמים על ציוד מתקלש, ואני מדבר על מיגון, אני לא יודע אם היו חסרים טילים, או אם הייתה חסרת תחמושת, או... אני כן יודע שמיגון הוא ציוד מתקלה, על אף שבישראל שומרים אותו 20 שנה, אחרי 5-7 שנים מפודים וכסדות צריך לזרוק. יש את המלחמה באוקראינה, שהיא נדבך מאוד מאוד חשוב שצריך לקחת אותו בחשבון, זה אומר זמינות הציוד בארצות הברית הייתה מוגבלת. מאוד קשה היה למצוא ציוד, גם היום.
אבל אתה גם באיזשהו אופן אומר שצהל, כן, נשמח במערך הרכש שלו, נשמח גם על תרומות, זה חלק מהפרוצדורה הקבועה, וזה גם מעלה תהייה, אולי אתה יודע, כי כן, למשל, רכבת ציוד גם עבור האחיין שלך, זה מעלה תהייה גם לגבי היום-יום בצהל, כן? אם נניח חיילים שהם יותר מקושרים, שיש להם משפחות בעלות אמצעים, מה, הם יכולים להשיג ציוד יותר טוב ליחידה שלהם, בהשוואה ליחידות אחרות? דברת על הדברים הבאמת קריטיים. אתה יודע, פודים קרמים זה חיים, זה יכול להציל חיים.
אני חושב שיש פער מאוד מאוד גדול בין הציוד שגם אם היום זמין לצבא, הוא לא באיכות גבוהה כמו שחיילים רוצים אותו. זה יצר איזשהו ציפייה מהחיילים לקבל ציוד אחר, חדש יותר, במיוחד כשהם ראו שזורם ציוד אחר חדש, ולהם לא נותנים. אז הם התחילו לבקש כמובן תרומות, או לאסוף כסף ולרכוש אותו. אני חושב שהפער הוא שם. כי צהל אומר, אני סיפקתי לך כסדה. זה שהיא משנות 80, היא תקנית מבחינתי.
אז מה שאתה אומר זה שזה יכול להיות, שנראה יחידות יותר מצוידות, בגלל קשרים יותר טובים.
נכון, נכון, חד משמעית. אני חושב שמי שבסופו של דבר הצליח לשים את היד על ציוד חדשני, כי היה לו כסף, או כי יש לו קשרים, או שהוא מכיר, חד משמעית מחזיק ציוד טוב יותר. זה אין לי ספק בכלל.
אז בוא נתקדם קצת, כי ככה סיפרת בעבר שבאיזשהו שלב פנו לך מצהל, אמרו לך תודה רבה על מה שעשית עד עכשיו, מפה אנחנו מסתדרים, אז ככה עולה תהייה אם אתם עדיין מגייסים, או שבזה זה הסתכם, או מה קרה אחר כך, איפה הדברים עומדים עכשיו?
בשבוע השלישי קיבלנו הודעה שצהל לא מאשר יותר תרומות. הסיבה שצהל עושה את זה, קודם כל צהל מעולם לא יצא בהודעה שהוא רוצה תרומות, זה כל היה עניין של גודוויל של אנשים. צהל היה צריך להתמודד עם כמות ציוד שרובה לא תקנית בכמויות שהוא פשוט לא היה יכול להתמודד איתן. ההודעה הזאת יצאה בראש ובראשונה כדי לעצור את שטף הציוד שתקוע במחס ואין איפה אפילו להחסן אותו, שפשוט אנשים יפסיקו לשלוח. ואז צהל פשוט גם מול קבוצות, לא רק מולי, עבד באופן מסודר ואמר אני מאשר תרומות באופן חריג, כשאני עובד מול הקבוצות האלה, כי הקבוצות האלה א', יודעות לשלוח לי את הציוד שאני צריך, הוא תקני, אני יודע לבדוק אותו, יש לי כבר תקשורת איתם, אני לא רוצה שחמל שנמצא עכשיו במיאמי, ואסף 100 מיליון דולר במיליון ואחד סוגים של ציוד, ישלח לי את הדברים האלה לארץ, כי אין לי יכולת לבדוק את זה, ואני לא צריך את זה עכשיו, וזה סתם מסובך. ברגע הזה עברנו רק מול תרומות חריגות, זאת אומרת ידענו מה הצבא רוצה, אני באופן אישי דיברתי גם עם תמיר ידעי, מזי, אלוף, הבנתי ממנו איך אני יכול לעזור, וזה היה לי מאוד מאוד חשוב. לכל אורך הדרך היו לנו שיחות עם מנהלת הרכש, עם מזי, עם האנשים שם, שכבר זה היה, יש לך את המפרטים, יש לך קו ישיר פתוח אליהם, אתה רוצה שהתרומה תעשה אפקט, אז אתה מביא להם בדיוק את מה שהם רוצים. עכשיו, אני לא רואה שום ארגון שיכול לקבל ציוד תקני, בלי להוציא עליו כסף, במהירות של 48 שעות, שמסרב לזה. אם הוא היה מסרב לזה, הייתי כועס מאוד.
אז אתם ממשיכים לגייס וממשיכים להטיס ציוד?
אז כל עוד זה בתיאום איתם, וכל עוד הם מוכנים לקבל את התרומה, אנחנו מאשרים את זה איתם, יכול להיות שהם יגידו לא. כל עוד הם אומרים כן, אנחנו מביאים את זה. וזה מאוד מאוד חשוב להגיד שהם הוציאו את ההודעה הזאת, כי היה הרבה מאוד ציוד שהם לא, פשוט לא רצו לקבל. פשוט לעצור את השטף של הציוד הלא תקני.
טוב, תכף נדבר עוד קצת על מה שלמדת על צהל, על הפרוצדורות שגילית שם, על המנגנונים שראית שם. לפני כן, אני אשמח לשמוע ממך קצת על פידבק שקיבלת, אם קיבלת מחיילים שהשתמשו בציוד המיגון שהבאתם. מה שמעת מהחיילים, מהיחידות? קיבלתם תמונות?
תמונות של האפוד, שהקרמי סופק את הכדורים, במקומות שאין קרמי כמו הכתפיים, אז האפוד ספק את הכדור והחייל נפצע בכתף, אבל הכדורים שכוונו לבטן נספגו באפוד הקרמי, קיבלנו אין ספור כאלה, באמת עזר לנו להמשיך קדימה. פרויקט נוסף שאנחנו עושים, והוא סופר מיוחד, הושקע בו פחות ממיליון שקל, הוא פשוט מצייד רקם, כמו טנקים או D9 או נגמשים או אכזריות, במצלמות 360 מעלות, כמו שיש לכם ברכב. הייתה בעיה מאוד מאוד גדולה בהם הראשונים של המלחמה, שפשוט היו מצמידים לכלים האלה מטענים, כי אין להם יכולת לזהות בתוך שטח בנוי אנשים שמתקרבים אליהם. הם מסתכלים רק קדימה. חילוץ לאחור היה בלתי אפשרי בשטח בנוי, כי אין להם מצלמות רוורס. אנחנו הפכנו אותם לכלי שמסוגל לראות 360 מעלות בכל רגע נתון כל מי שמתקרב ולסכל כל ניסיון פגיעה בהם. גם כשירו עליהם נונטט הם ידעו לחלץ לאחור בלי הכוונה, זה נתן דקות קריטיות להצלת חיים. ובזכות הפרויקט הזה, שבסופו של דבר אומרים רגע, זה לא העשרות מיליונים של האפודים הקרמיים, ניצלו המון 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 חיים. ואנחנו ממשיכים להתקין.
כמה מצלמות הבאתם?
בהתחלה קיוונו ל-500 כלים, אנחנו כבר עושים יותר מזה, במטרה לזווד את כל הכלים הקרביים שיש בדרום. אנחנו רוכשים את המצלמות, מתקינים אותם, יש לנו צוותים שמתקינים, זה אני ועוד קבוצה מאוד מאוד גדולה של אנשים, שהם כמובן בשטח. יש לנו הרבה מאוד מתנדבים שבאים ומתקינים את המצלמות האלה.
כשבעצם הבנתם גם את הצורך מאיזשהו סיפור שהיה על חייל בתוך טנק שהלך להביא ציוד בעצם, ואז נהרג לצערנו כי הוא לא ראה מטען או תפסו אותו בדרך.
נכון, היו כמה מקרים בימים הראשונים של הלחימה, קודם כל ההתקרבות והנחת המטען בין טובה לצריח, שפשוט גרמה לנפגעים, כי פשוט אף אחד לא יכול לראות אותו. זה מאוד פשוט להגיח שנייה מאיזה בית, להדביק מטען על הנגמש או על הטנק, ופשוט ללכת בנונשלנט, כי אף אחד לא רואה אותך. זה אחד, ושתיים, הנושא של בכלל להוציא את הראש מהטנק, כדי לכוון אותו, כדי לזהות דברים, יש דברים שמפקד טנק חייב לעשות את זה, וכל פעם שהם היו מוציאים את הראש מהטנק, היו מנסים לצלוף בהם, ונהרגו ככה חיילים. הרבה מאוד דברים של חבירה לכוח, למשל נסיעה מול חיילים, בתוך שטח בנוי, מסוכנת, אירועי דריסה, שזה הפסיק אותם. הנושא של נפילה לבורות מהפצצות חיל האוויר, כי פשוט לא רואים את הבור, התהפכות. כל הנושאים האלה, שקרו באופן יומיומי המון, פשוט הפסיקו ברגע אחד, כי המצלמות האלה סגרו את הפער. אז בסופו של דבר, אתה מסתכל על מיליון שקלים, נכון, זה לא סכום מפוצץ כמו 40 מיליון דולר, זה מנע לא פחות מקרי מוות.
אנחנו מדברים על כסף באופן טבעי, ואתה כאיש עסקים מיומן מאוד בסגירת עסקאות, במסעים ומתנים, ולהבנתי הצלחת להתמקח על מחירים ולהשיג מחירים הרבה יותר טובים על הציוד שהבאתם, מאשר צהל מצליח. תספר קצת על זה, ואתה יודע, על התובנות והמסקנות שהסקת מזה, על האופן שבו אולי המגזר הציבורי פועל אל מול מגזר פרטי למשל, או אפילו אדם מהמגזר הפרטי שפשוט מביא את המיומנויות שלו לתחום גיוס הכספים והתרומות.
אם ניקח שני אנשים ולאחד ניתן 100 שקלים שזה כסף ציבורי, ומישהו שהוא יזם וניתן לו 100 שקלים, 100 שקלים של היזם יספיקו חד משמעית לכמה שיותר דבר, להרבה יותר דברים מאשר 100 שקלים של הכסף הציבורי, שהוא יגיע, ישלם את 100 שקלים ויעבוד 9-to-5 וילך הביתה. אני מקצין את זה בכוונה כדי להסביר מה זה אומר. זה אומר שכסף, שוב, מנהלת רכש, לא הייתי אף פעם במנהלת רכש, ראיתי אותם מעט איך הם עובדים. יש להם כל כך הרבה על הראש, שעכשיו להתמקח על כמות אפודים, זה משהו שהוא נראה להם זניח, אם פתאום אחר כך צריכים להוציא 10 מיליארד על טילים.
וכמו שאמרת, אירן, זה לא יצא מהכיס שלהם, יש להם תקציב, הם פועלים במסגרת התקציב.
נכון, אז אם זה נכנס בתוך התקציב שלי, עשיתי את העבודה שלי, תודה ושלום. אני עובד בתקציב מוגבל, כי אני רוצה להראות לתורמים שלי שהכסף שלהם מקנה להם הרבה יותר דברים, ולכן מראש החלטתי שאין שום סיכוי שאני נכנס למסע ומתן בלי להתמקח על המחיר. מבחינתי ספק, ואני בתור אחד שקונה במאות מיליונים כל שנה, יודע שלהתמקח זה א' ב', אין דבר כזה ספק שלא תתמקח איתו.
גם באמת שאין מה להפסיד מלהתמקח.
נכון, גם אם המלאי מצומצם, בדיוק, אז הגענו באמת לספקים, וזה כל הצוות שלי עשה את זה, תמיד עשינו את זה, זה היה משהו שברור לכולנו, והשגנו תנאים יותר טובים, למשל, הנחה על מחיר אפוד, זה בדרך כלל 10-20 דולר לפלטה אתה יכול להוריד, אין בעיה אם אתה מתמקח, במיוחד אם אתה בא ואתה אומר, תשמע, אני משלם מזומן, הכסף עובר אליך מחר, אתה לא יכול לבוא ולהגיד לו, אני משלם לך בשוטף פלוס 60, ואני אשלם בחלקים, ואני אקח כמות קטנה, לא תקבל כמובן כלום. קסדות למשל, שיש מנעד רחב של סוגים, אז הקסדות הפשוטות, נגיד, ידענו לקבל אותם במחיר הזול, לפעמים גם ב-50%, קסדה שעולה 1,800, ידענו להביא אותה ב-900.
ואירן, כשהבאת את החוזים האלה לצבא, במחירים האלה, מחירים הרבה יותר טובים, מה הם אמרו?
תראו, זה תרומות, זה פחות אכפת להם, אבל מאנשים שאני דיברתי איתם באופן אישי, זה היה שם סוג של פליאה ועבודה טובה, הם לא יודעו בזה, בסוף זה עבודה שלהם, אני חושב. אם הם יכנסו בתום המלחמה לחוזים האלה והסתכלו, זה מעמיד אותם באיזושהי סיטואציה שאולי הם כן יכולים לעשות את זה מול הספקים בעתיד, אני מקווה שהם עושים.
אז מה למדת על המגזר הציבורי, על צהל בכלל, מה ראית שם שלא ידעת לגבי הגוף, אתה יודע, הגדול, שיכול להיות גם מסורבל אני מניחה, תיארת בעבר קצת ענייני אגו גם, מה ראית שם?
קודם כל יש המון אגו, יש המון דרגות, אנחנו הכנסנו בהרבה שלבים הרבה מאוד אנשים מכל מיני מקומות בצבא שאחראים על רכש, אל תוך קבוצות הוואטסאפ שלנו, יש לי משהו כמו 40 קבוצות וואטסאפ שכל אחת עובדת על משהו אחר, עם תורמים אחרים. אני לא חשוף לכל העבודה, זה נורא קשה לי כי לא הייתי בנעליים שלהם, אבל אני באמת חושב שאם יש מה ללמוד מהסיפור הזה, הוא שהמגזר הציבורי צריך סוג של ניעור. אם הוא מגיע למצב שחסר לו כסף, אם הוא מגיע למצב שהוא מגייס ולא מסוגן למגן את החיילים שלו, אני רואה במיגון א'-ב', אני לא רואה ב-F-35 א'-ב'. אני רואה במיגון, הדבר הראשון שהצבא צריך להשקיע בו כסף, לפני שהוא קונה טנק, לפני שהוא קונה מטוס, לפני שהוא קונה צוללת. אולי אני טועה, אבל זאת הראייה שלי. מבחינתי לשדרג את חיילי החיר, שחייל של סיירת מטכ"ל, שלדג ושייטת, וחייל של גולני ייראו אותו דבר, זה א' ב'. וזה גם מה שהוביל אותי לאורך כל הדרך. אנחנו באיזשהו שלב התחלנו לספק רחפנים טרמיים ליחידות. זה כלי פשוט, אפשר למצוא אותו בכל מקום, הוא עולה 5,000 דולר, אתה יכול להביא אותו לארץ בלי בעיה. הם עושים לו איזושהי התאמה לצבא מבחינת תדרים, ואפשר לעבוד איתו. אנחנו קיבלנו הודעות שהרחפנים האלה הצילו פלוגות שלמות ממערבי נונטט, זיהו אנשים יוצאים מתוך פיר של מנהרה למערב, הם עשו פשוט עבודה מטורפת. כלי שעולה 5,500 דולר. שוברן אפרת לא גילה את אמריקה, יש מלחמה באוקראינה כבר שנתיים, שהשימוש בה ברחפנים משני הצדדים הוא קרדינלי לפעולות המלחמה, הוא חלק בלתי נפרד מהמלחמה הזו.
מי יסב את תשומת לבך לזה? כלומר, איך הבנתם שזה יכול להיות כלי משמעותי?
יחידות מתחילות לבקש, אומרות, תראה, אנחנו עובדים בלילה. הדבר הזה זה משהו שאנחנו מכירים אותו מהאזרחות, הוא פותר לנו פה פער אדיר. אם אנחנו מסתכלים על השביעי באוקטובר, אחד הדברים שחיסל את הצופה יורש של הגדר, זה היה רחפן שפשוט הפיל עליו מרגמה או רימון. זה מדהים, יש לנו מלחמה מתחת לאף. אנחנו יודעים, אני מניח שהמידע הזה זמין לכולם כמו שהוא זמין לי. אבל היחידות עכשיו שצריכות לנוע 100 מטר בשטח עוין, שפשוט הפתרון לזה זה רחפן טרמי שעולה 5,500 דולר, ולכל היחידות אין את זה, פשוט נשגב מבינתי.
כמה הבאתם?
מה שנחתו בארץ וחולקו ליחידות זה מאות. צריך גם לזכור שבגלל שלא היה תיאום, חיילים ירו בזה הרבה פעמים, אז צריך למצוא דרך לסמן את זה שזה של צהל, כי הם לא ידעו אם זה של אויב או ידיד, ולקח כמובן זמן, אבל הכנסנו כל פעם שיכולנו. זה כלי משנה לחימה. אם פלוגה של גולני שולחת, תקשיב, ניצא לנו אתמול החיים עם ערב נונטט, בגלל כלי של 5,500 יורו, ואני מאוד מקווה שאין חיילים שנהרגו כי היה חסר להם רחפן טרמי, או כי היה חסר להם אפוד קרמי, או כי היה חסר להם קסדה שסופגת רסיסים, פה בעיניי צהל הגדול נכשל. אם היו מקרים כאלה, אז נכשלנו. אנחנו סופרים את מתינו, זה אולי אחד הדברים שהכי משפיעים על החוסן הלאומי, כמה חיילים נהרגים לצערנו, ואנחנו סופרים אותה, והדברים האלה הכל כך פשוטים, זה מה שצריך בסוף הלחימה הזאת להיות על השולחן ולהסביר אותו. איפה היינו? למה תורמים פרטיים צריכים ללכת ולקושש רחפנים טרמיים שנמצאים בשוק מכל העולם? כי ליחידות אין אותם, או כי החלטתם שליחידות האלה אין אותם.
אז לסיום אני רוצה באמת לשאול אותך כמה שאלות אישיות, כי אתה מקדיש כל כך הרבה ממרצחה, מהאנרגיות, מהמחשבה, לפרויקט האדיר הזה והכל כך חשוב, ואני תוהה כאילו מאיפה מגיעה המוטיבציה האדירה הזאת, האם יש קשר לעובדה שאתה לא גר בישראל כבר יותר מ-20 שנה, ואתה מרגיש צורך להדק את הקשר סביב זה, רצון לפצות אולי על ההיעדרות שלך סביב זה, האם אתה מוצא קשר בין הדברים, כי אתה יודע, בכל זאת זו פעילות כל כך לא טריוויאלית, עם כל כך הרבה נתינה בתוכה, כל כך הרבה משמעות גם.
פעם שאלו אותי למה יזם ממשיך לקום בבוקר, גם כשהוא נכשל. הסיבה היא כי הוא רוצה להצליח. כמובן שיש לזה בסיס רצון של עזרה, אבל ראיתי שזה עובד. כשאני רואה שאני עושה משהו, גם בתור יזם, שאתה רואה שאתה עושה משהו והוא מצליח, הוא מטריף אותך, הוא מכניס אותך לדרייב, להמשיך לעשות את זה ולגדול. לא לעשות את זה קטן, אלא להתפתח ולגדול. הסיפור כאן הוא אחד לאחד מה שקורה בעסקים שלי. זה גם גורם לי הרגשה אפילו טובה יותר, וסיפרתי על זה גם, שזה מרגיש לי יותר כיף מאשר סגירת עסקה שמכניסה מיליונים, אז התרומה הזאת מרגישה אפילו טוב יותר. וזאת הסיבה שאני ממשיך לעשות את זה, כל עוד זה מצליח, כל עוד אני רואה שאני עושה אפקט חיובי, ההודעות האלה על חיים שניצלו, ועל ציוד תקני שמגיע לארץ, ועל תרומות שנאספות לטובת המטרה הזאת, גורם לי להמשיך בזה, ולקום בבוקר לעשות בדיוק את זה, ולהגדיל את זה כל הזמן, זאת הסיבה. זאת אומרת, אתם מסתכלים על 40 מיליון דולר, וואו, זה המון, אני אומר, וואי, חבל, היינו יכולים לעשות 100. ככה זה מרגיש לי.
אני שמעתי אותך אומר בעבר, שבאמת יש את ההי הזה של יזם, אתה יודע, של איש עסקים, שסוגר עסקאות גדולות, של, אתה יודע, סגרתי עכשיו עסקה ב-10 מיליון דולר, וואו, יש איזה מין התרגשות. ואתה אומר שגם עכשיו, למרות שזו פעילות שהיא בסך הכל למטרות של התנדבות ונתינה, לא למטרות של השגת רווח, כאילו זה אותו היי, או אפילו היי יותר גדול?
יותר גדול. ההשפעה שלך על הצלת חיי אדם, כשאתה רואה את זה בשטח, לא באופן כללי, לא כאיזושהי אמרה מעורפלת, אלא ממש חייל שאומר, תראה, הקסדה בלמת הקליה, תראה, האפות שהבאת מארצות הברית, שאתה לא ישנת, לא אכלת, ואני נלחמתי בו והציל לי את החיים, איך אפשר להשוות את זה לכסף? זה בכלל לא באותו לבל.
אז איך תחזור לעסקים שלך אחר כך? להתעסק בביודיזל ובדברים השגרתיים שעשית קודם, ובלוויתנים, אחרי ההתנסות המטורפת הזאת.
אני מניח שאנשים שיוצאים לפנסיה אחרי עשייה מאוד זה, מפחדים מהיום של היציאה לפנסיה, אז ככה זה מרגיש לי היום. אני מודה שאני קצת עייף, כי אני מרגיש שאנחנו כן די סיימנו את תפקידנו עוד מעט, אנחנו נסיים כיתות הכוננות, ודי סיימנו עם האפקט שיכולנו להביא, מן הסתם בעירות התקציב מתייבשים, ויש פחות ופחות אנשים שמסוגלים לתרום, אז זה מוריד מאיתנו מן הסתם יכולות. כן, זה ייקח קצת זמן, אבל אני מסתכל עכשיו ואני אומר שאני מאוד מאושר שנכנסתי לזה ושצלחתי להגיע לשלב הזה, זאת אומרת ללבל הזה של עזרה. לא האמנתי שזה יגיע לדרגות האלה. אז בסופו של דבר עשיתי את שלי, בהרגשה שלי עשינו את שלנו בתור צוות, זה עבד נהדר. זהו, ואני מקווה שלא יצטרכו אותנו במלחמה הבאה אף פעם לעשות את זה שוב.
כמו שאומרים, להתראה בשמחות, כן.
בדיוק, בדיוק. אני אשמח לחזור לכתוב על הדברים
שכתבת קודם. טוב, ערן אפרת, עשית בכל זאת דבר גדול והצלת חיים. תיעלת את היכולות שלך למקום שבאמת צריך אותם וראית את זה. אז תודה רבה.
תודה רבה לך.
מדובר צהל נמסר בתגובה. צהל אחראי לספק מעטפת ציוד לחיילי צהל בסדיר ובמילואים, ופועל לטובת כך לילות כימים. במסגרת זו הועצו תהליכי רכש של ציוד לחימה, של אלפי אפודים קרמיים, אמצעי שהייה, ציוד חורף ועוד, ואף נפרסו מספר מרכזים לוגיסטיים מרחביים על מנת לשפר את המענה לכוחות בשטח. בנוסף, צהל פתח מוקד פניות הזמין 24/7 עבור משרתי צהל. לאור פניות אזרחים, מערכת הביטחון מאפשרת תרומות ציוד מיגון אישי תקני בכמויות גדולות באופן סדור לאחר בדיקת הצורך. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקרייב, ואם אהבתם, דרגו אותנו גבוה ושלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. אם יש לכם הצעות למרואיינים, לנושאים לפרקים, או תגובה מכל סוג שהיא, אתם מוזמנים, כרגיל, לשלוח לי מייל. הילה, H-I-L-A, MCW, at globs, globes.co.il, או לחפש אותי במדיות החברתיות השונות. שלחתם לי כמה הודעות לאחרונה, ואני בהחלט קוראת, נגיבה, וגם לוקחת את הרעיונות שלכם לתשומת ליבי. תודה לכולכם שהזנתם. תודה לערן אפרת. אני הילה וייסברג. נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.